לשער ב', איזה פרק? שער ב', בספר נפש החיים, עמוד 72 במהדורה בכתב מרובה. והלא מנוקדת, כי יש גם המהדורה בכתב מרובה ומנוקדת, שהיא הרבה יותר טובה, היא פשוט נפלאה. טוב, פרק י' ב', לכן אמרו חז"ל בברכות סמך ג' עמוד א', כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. הרי מה היה הנושא עד עכשיו? הנושא היה מה המבוקש בתפילה. אתה נכון? מה מטרת התפילה? הרי בתפילה יש לנו מבוקשים. אנחנו אומרים, בבקשה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות בריא. בבקשה, ריבונו של עולם, בנה את ירושלים. נא בבקשה לגאול את ישראל, נא לסלוח, נא לתת דעת וכדומה, נא להחיות מתים. אלה הן הבקשות השונות שבתפילה. השאלה היא למה אנחנו מבקשים את זה, וההסבר היה לישועתך קיוויתי השם. פירוש הדבר, אין אנחנו מעוניינים דווקא להיגאל, אנחנו אומרים שזה חילול השם שהעולם חסר. כלומר, לא למעננו, אלא למענו. לא לנו השם, לא לנו. לישועתך קיוויתי, כמו שאתה תיוושע. לא שאני אבשע. כפי שיערנו כמה פעמים, יותר נוח להיות גוי בניו זילנד, ולגדל כבשים ולראות טלוויזיה בערב עם מקטרת בפה וחתול ליד הנהלי הבית, מאשר לסבול. אינטיפאדה, קליטת עלייה, סדאם חוסיין, בעיות כלכליות וכו'. כן? כל הדברים האלה. לכך שבעצם המעלות שאנחנו מבקשים, גאולת ישראל וכדומה, אינם דווקא לטובתנו. אלא מי מרוויח מכל הסיפור הזה? מי השקיע פה מניות? ריבונו של עולם הוא המשקיע את מניותיו בסיפור הזה. ולכן, צריך שהמבוקש של התפילה תהיה תיקון השכינה. זאת אומרת, שהצינורות, במרכאות, של ההוויה יהיו מלאים באור אלוהים. לשם זה אנחנו מפעלים. אז למה אמרת רופא חולי עמו ישראל וכל מיני דברים כאלה? זה תירוץ, כדי שיהיה לי על מה לדבר. כדרך אדם שרוצה לשוחח עם חברו. אז המטרה זה השיחה. אבל מדברים על משהו. כן, המשהו זה כדי שיהיה על מה לדבר. כן? כמו כן גם בתפילה. אין הכוונה העליונה במילוי המבוקש, כי אם השיחה, ההתגלות. לכן אמרו חז"ל, כל המשתף עם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. והעניין, כי מלבד זה הצער שנעשה למעלה כשמקבל עונשו בייסורים רחמנא ליצלן, אין ארוך ודמיון כלל זה הצער של מעלה נגד עוצם הצער שגרם למעלה בעת עשותו האבון רחמנא ליצלן. כן, כידוע, כשאדם מצטער, שכינה מצטערת גם כן. מצטערת על זה שהוא מקבל עונשים. כן, כתוב רשעים, אפילו הקדוש ברוך הוא מצטער בצערן. כן, כתוב שכינה מלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, כשאדם מקבל עונש בבית דין. אבל יש צער עוד יותר עליון, הצער על עצם העבירה, על עצם העוון. כעניין הבן יקיר, שנתפתה ביינו ונפל לארץ, ונשבר מפרקתו וגופו ומסוכן. והוא עצמו אינו מרגיש אז כלל סכנת נפשו. כמו שנאמר, היקוני בל חליתי, הלמוני בל ידעתי. אמנם אביו ליבו מתמרמר מאוד על זה. וכאשר הרופאים קשרו השברים והניחו רטייה ותחבושת מסמנים חריפים והבן מר צורח על הכאב שלו מהסמנים החריפים האוכלים בשרו, ואם כי אביו מצטער לצעקתו ורבות הנחותיו עתה, אין ערך כלל הצער של עתה נגד הצער והיגון הראשון שהיה לאביו בעת שנפל ושיבר עצמותיו אשר כמעט התייאש מחייו אז. כן? כלומר, זה שריבונו של עולם מצטער על האדם שמקבל את עונשו, זה כלום לעומת הצער העליון על זה שהאדם אמרה פי עליון. כן, ממש על זה האופן הוא עניין האבון רחמנא ליצלן, שבעת שהאדם עושה הוא גורם למעלה צער גדול ועצום לאין ארוך, והאדם עצמו אינו מרגיש אז בזה כלל. כן, הרי חזיר זה טעים, מסטיק בלי השגחת הרבנות זה טעים, ולא ידע כי בנפשו, כי הוא נחשב אז כמת חס ושלום, כי מאמרם ז"ל ברש פרק מי שמתו רשעים בחייהם קרויים מתים, ויש אבונות שעל ידיהם נפשו נחרטת חס ושלום לגמרי מהתקשרות חבל הקדושה. אבל הוא התברך שמו אב הרחמן, כביכול בצרתו לא צער, ומרוב רחמיו וחסדיו התברך שמו, שולח לו ייסורין אשר הם מרתיעה ותחבושת למערק אבונו. ואז האדם מרגיש כאב ייסוריו ומצטער, ובזה מתעורר גם כן צער למעלה כנ"ל. אמנם אין ארוך כלל, זה הצער נגד הצער שגרם למעלה בית עשותו העוון חז ושלום. ולכן כשכל תכלית תפילת האדם לפניו יתברך שמו להסיר מעליו צערו, הוא רק על הצער של מעלה משתתף עמו בצערו ושב ומתחרט באמת על עוונו שגרם על ידו הצער של מעלה, אז האיסורים מסתלקים מעליו, ולא עוד אלא שמודדים לו כמידתו וכופים לו פרנסתו נגד השני מיני צער שגרם למעלה, ואתה מתחרט על שניהם, זדונות מתהפכים לו בזכויות. מעניין, תפילת ראש השנה, על מה מתפללים? שהשם ימלוך. כן, זה התוכן של התפילה. אין שום זכר בתפילה של ראש השנה על החטאים. עד כדי כך גם שההלכה אסרה להתוודות בראש השנה. אסור. לכאורה זה פלא? כן, צריך לשמוח. ואסור להתוודות. הרי זה פלא, זה יום הדין. והרי הדין ייקבע אם לחיים או למוות. ועל פי מה לחיים? אם תחזור בתשובה. והרי מה זה לחזור בתשובה? להתוודות. ואוסרים עליי להתוודות. לא נותנים לי לעשות תשובה שלמה. כן. בעצם רוצים פה שהצער על החטאים לא יהיה מצד הצער שלי בחטא, אלא מצד הצער שיש לריבונו של עולם שאין מלכותו מתגלה מפני החטאים. ולכן אסרו את הוידוי הפרטי כדי לרומם את הכרת האדם לערך עוד יותר עליון, שהוא הצורך בהתגלות מלכות שמיים וחילול השם שיש בזה שאין השם מתגלה.
אבל מכל בחינה התשובה צריכה וידוי.
כן, אבל יש תשובה מאהבה ויש תשובה מהירה. אם זה תשובה מהירה, זאת אומרת תשובה בגלל שרע לי מן החטא, אני ירא מן החטא, מכל מיני סיבות, או מפני העונש או מפני הקטנות שהחטא עושה וכו', כן?
אבל תשובה מאהבה לא צריכה וידוי.
כדי להגיע לתשובה מאהבה צריך למנוע את הוידוי בתחילה. אם אני אתעסק בוידוי תחילה, לא אוכל להגיע לתשובה מאהבה. ולכן דווקא, כי זה צריך להבין יותר מזה, בראש השנה הייתי רוצה להתוודות, רק שההלכה לא נתנת לי, אז אני אנוס. מעלה עליי כתוב כאילו התוודתי.
אבל אם אתנו זה אומר
מה? כן, זה הצער. כלומר, בגלל רוממות הנפש שמרגישה בצורך במלוכת השם, מאז מתעוררים רגשי תשובה, כן, הרהורי תשובה.
מתוך אהבה.
ואז אני כצדיק, כן, וזו תשובה מהאהבה האמיתית. ולכן החשק להתוודות גדול, והוא מנוע מצד ההלכה. אם כן, בזה הוא מתעלה להרבה יותר. זדונות נפחים לו כזכויות. הרי על מה זה נאמר? על תשובה מאהבה, לא על תשובה מהירה.
וזה והם תורת השמחה?
כן, גם השמחה.
זאת השמחה זה כדי להגיע ליראה מאהבה, איזה
כן, כן, תשובה מאהבה, כן. עכשיו, בימי שלמה המלך, אנחנו הערנו על זה פעם, שבימי שלמה המלך עשו רק תשובה מאהבה. ולכן אכלו ושתו ביום הכיפורים. כן? כמו שכתוב, חנוכת הבית. כן? עשו חנוכת המקדש, שבעת ימים לפני סוכות. במשך שבעה ימים עשו חגיגה ואכלו ושתו. אם כן, אכלו ושתו ביום הכיפורים. עכשיו, זה שלמה המלך.
אתה יכול להסביר את המשל?
תשובה מאהבה? נכון. לא, לא, היא לא קודמת. התשובה מיראה, מכינים אותה במשך חודש שלם. חודש אלול. ספרדים אומרים סליחות, אשכנזים תוקים בשופר. בקיצור, כל אלה הם הכנות ליום הכיפורים. כן? כלומר, צריך להבין, חודש אלול זה לא הכנה לראש השנה. זה הכנה ליום הכיפורים. אבל, וזה מתאר את האדם בבחינת תשובה מיראה. ואז הוא יכול להתרומם בתשובה מאהבה. אי אפשר להגיע לתשובה מאהבה תחילה. באופן הכרתי יקר.
אז למה התשובה מיראה ביום הכיפורים אחרי?
זאת תשובה מיראה בלי הקטנות של התשובה מיראה. כלומר, אחרי שאני חפץ בגדלותו של המלך, אין לי בעיה לחזור בתשובה על כל מה שימרתי את פיו. זה קל. צריך לעשות את זה.
אבל למה צריך את זה?
זה טיפול מעשי. זה ניקיון מעשי.
אבל באמת זו תשובה, אז למה אני צריך את זה?
בשביל הניקוי המעשי. יש, הרי כתוב בגמרא, שצריך לעבוד את השם מיראה ומאהבה. מדוע? שאין אוהב שונא ואין ירא בועט. כן? אם יש רק אהבה, אז יש גם בעיטה.
עכשיו אתה יכול להסביר את המשל, האב מצטער על
על הצער של בנו.
והצער הראשוני ולא הצער.
הוא מצטער עוד יותר. כשהבן שלו כבר מחוסר הכרה וסכנת מוות, אביו מצטער מאוד. כשהבן מתחיל להתרפא ואז הוא מתחיל להיות בהכרה, אבל אז התרופות כואבות לו, ודאי שיש גם צער, אבל זה צער יותר קטן, כיוון שפחות יודעים שהבן עכשיו הולך ומתרפא. אבל דווקא אז הבן מרגיש בצערו ואיננו מבין שהצער הראשון לאביו יותר גדול. כן,
אבל
יפה.
לא
חשבתי על זה. לא, זה לא מחויב המציאות. זה המקרה שהוא מדבר עליו. זה המקרה. לחיסרון, כן. התפילה מלווה לחיסרון, בהחלט. אני לא יכול להתפלל אם אני לא חש בחיסרון. להתפלל זה לבקש מילוי החיסרון. זה החיסרון העליון. כשאני מכיר שהחיסרון הוא חיסרון התגלות השם, אז זה חיסרון מהותי. אם זה שחסר לי כסף, ברגע שיהיה לי, אני אפסיק להתפלל. תלוי. או שאני אדם שמסתפק במועט, אז אני לא מתפלל.
מה, אתה יכול להגיע למצוא שאתה לא צריך להתפלל בגלל זה?
כן, אם היינו מבינים שהתפילה זה רק כדי למלא את מה שחסר לי, אם לא חסר לי כלום, אני לא מתפלל. אם אנחנו מבינים שזה למלא מה שחסר למעלה, אז אני כל הזמן אתפלל.
צריך שיהיה איזשהו חיסרון, שיהיה קיר,
נכון, זאת היא עבודה גדולה, להכיר בחיסרון.
זאת אומרת שחיסרון עצמו הוא קידוש השם, לא חיול השם.
נכון.
במידה מסוימת.
נכון, נכון, הכי נמי, הכי נמי. זה העבודה של אברהם אבינו, הוא היה הראשון שהכיר שהמציאות חסרה. כן, ממילא, כן. אחר כך אתה. מה? לא, זה למי שלא מספיק לו תשובה מאהבה. צדיקים גמורים נחתמים כבר בראש השנה. כן, זה מי שחוזר בתשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות. ניקיון מעשי. כלומר, אם יש אדם שכל הזמן במאבק, אם לאכול מסטיק לא כשר, או שכן לאכול, או שלא לאכול, והוא מתגבר, ויש הוא קרא בשולחן ערוך שזה אסור, וכואב לו מאוד, מאוד אוהב את המסטיקים האלה. כן? אבל הוא חזר בתשובה, הוא החליט לו לאכול יותר. אין לו טהרה בנפש. יש לו רק יראה מן החטא. אבל מי שאומר, אני כל כך אוהב את ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה לעשות למענו, כבר המסטיקים הלא קשרים לא מעניינים אותו. אז מה נשאר? זה מובן, אז הוא כבר חזר בתשובה מאהבה. אחר כך הוא אומר, אתה יודע, אכלת המסטיק לא קשר. נכון, אני מצטער על זה, הלאה. כן, זה הרבה יותר קל לעשות. זה הניקוי המעשי, ניגוב האבק. יום הכיפורי. עכשיו מה רצית, אתה לא אומר.
לא כל כך הבנתי את המשפט, כל המשתתף של השמיים מצטערות,
כופים לא... זאת אומרת, אני מצטער על עוונותיי. ואני משתף יחד עם תחושת הצער שלי את הצער שגרמתי למעלה. פרנסתו היא כפולה בגלל שכנגד שני המיני הצער שהוא מכוון עליהם. הצער שהוא גרם לריבונו של עולם בזמן החטא, והצער שהוא גורם למעלה בעונש שהוא מקבל, כי ריבונו של עולם אינו חפץ להעניש, אבל אין ברירה, כדי לתקן את העולם צריך להעניש. נכון, אבל אני... נכון, הכי נעמי. כמו שהבן מצטער רק בשעה שהוא מתחילים לרפא אותו. והוא שדרשו חז"ל בחנה, ברכות למד א' ב', והיא מערת נפש ותתפלל על השם. כן, לכאורה, מה פירוש הדבר? היא מערת נפש, אז היא צריכה להתפלל על עצמה. לא, אף על פי שהיא מערת נפש, היא מתפללת על השם. כואב לה שלריבונו של עולם חסר משהו. מה חסר לריבונו של עולם? חסר לו נביא שימשך מלאכים. והיא יודעת שזה צריך לעבור דרכה. זה חילול השם. היא מרת נפש, ובכל זאת תתפלל על השם. שהתיחה דברים כלפי מעלה. אז אפשר להבין את זה, מה זה שהתיחה דברים כלפי מעלה? זה לא יפה, כן? אפשר להבין את זה בגדלות. היא מתיחה את דבריה כלפי מעלה. כן? כלומר, על זה כואב לה. על זה שלמעלה חסר. רוצה לומר, הגם שהיא עצמה הייתה מרת נפש, עם כל זה היא שליחה צערה מנגד, ולא אכפת לה להתפלל על זה כלל, אלא שהתיחה דברי תפילתה לפניו התברך שמו על הצער של מעלה הנעשה מחמת שישרויה אתה בצער. ולכן אמרו שם, שגם משה התייח דברים כלפי מעלה וכו', אל תקרא אל השם, אלא על השם. כן, כתוב, והתחנן אל השם. לפי פשוטו, מי חכם לחזל לדרוש אל תקרא ולומר שהתייח דברים כלפי מעלה? אמנם למעליות ההוא. זה דבר מעולה. אלא לא ייתכן שהחז"ל יחפשו סתם איזה פגמים אצל משה, אם אין צורך בזה. אלא ודאי שזה לא פגם, למעליות ההוא, תדר שוהחי. וכמו שכתבנו. ואת פני מבין, להבין על דרך זה מה שאמרו שם עוד, שגם אליהו התייח דברים כלפי מעלה, שנאמר, ואתה סיבותה את ליבה מחורנית. והוא כעניין צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם, ועיין זוהר תרומה, קכ"ח רש עמוד ב', ומה שכתוב, ופשעכם שולחה עמכם, ישיב אחור ימינו, זהו ואתה סיבותה את ליבה מחורנית. וכן מפורש בפרי עץ חיים, שער הקריאת שמע, פרק ח', עיין שם. הבנתם מה שהוא רומז כאן? הוא אומר פה דבר עמוק מאוד, לכאורה אפילו מזעזע קצת. אליהו אומר, בהר הכרמל, במקום שבו אנחנו עומדים עכשיו, עמד פה אליהו ואמר, ואתה סיבותה את ליבם אחורנית. אתה גרמת ללב של בני ישראל לסוב אחורה. מי זה הלב של ישראל? זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה סיבותה את עצמך אחורנית. כן? כי זה צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. הקדוש ברוך הוא לב העולם. אז אתה סיבותה את ליבם, את בראש הספר מגיד משרים זה לשונו. להיזהר מלחשוב בשעת התפילה בשום מחשבה, אפילו של תורה ומצוות, כי אם בתיבות התפילה עצמה. הנה, זו התשובה. על מה אני צריך לחשוב בזמן התפילה? תשובה, על המילים של התפילה. לא, מילים. למשל, שלה, תן טל ומטר לברכה. מה זה תן? טל זה טל, מטר זה מטר, לברכה זה לברכה. זה מה שצריך לחשוב. זה הכוונה הבסיסית.
אבל זה לא עניין של ועציות, זה עניין של רגש. אז מה אני צריך להתרגש למילים?
כן, למילים. להתרגש מן המילים. דוק בדבריו, שלא אמר לכוון בכוונת התיבות, כי באמת בעומק פנימיות כוונת התפילה, אין אתה יודע עד מה. מה, אתה יודע בדיוק מה זה טל, ואתה יודע מה זה מטר? אתה יודע מה זה הטל באמת? טל של מעלה? אתה מבין? מה זה שורש הטל? נכון שזה רטוב על הארץ, אבל הרטיבות הזאת, מה מקורה? איך זה משתלשת עם עולמות העליונים? אתה בכלל מבין? אז ודאי שהמגיד לא אמר לרבי יוסף קארו, לפני שאתה מתפלל, תחשוב על שורשי כל הכוונות של כל המילים. זה בלתי אפשרי. כן? כי אין איתנו יודע עד מה? כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפילה מרבותינו הראשונים זל, קדישי עליונים ועד האחרון, הרב הקדוש איש אלוהים נורא, האריזה, לשריף לי, הגדיל לעשות כוונות נפלאים. אינם בערך אף כטיפה מן הים, כנגד כלל, כלל כנגד פנימיות עומק כוונת אנשי כנסת הגדולה מתקני התפילה. מה זה שער הכוונות של הארי או של הרשש לעומת מה שהנביאים כיוונו כשהם כתבו את כל זה? זה שום דבר. שהיו 120 זקנים ומהם כמה נביאים, וכל מבין יבין דלא איתי אינש על יבשתה, שאין אדם ביבשה שיוכל לתקן תיקון נפלא ונורא כזה, לכלול ולגנוז מדווה התפילה קבועה וסדורה בנוסח אחד התיקונים של כל העולמות עליונים ותחתונים וסדרי פרקי מרכבה, ושכל פעם שמתפללים יוגרם תיקונים חדשים בסידור העולמות והכוחות והמשכת מוכין חדשים אחרים, שמעט שתקנו עד ביאת הגואל במירה בימינו לא היה ולא יהיה שום תפילה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחרי הכלל. בלבושין דלביש בצפרה, לא לביש ברמשה, כן? מה שבגדים שלובשים בבוקר זה לא מה שלובשים בערב. דלביש ברמשה זה לא כמו שלובשים אחרי הצהריים. כמו שכתוב בתיקונים תיקון כף ב', וכן כל יום לחברו שלפניו ולאחריו. הרי מי יכול לדעת את הכוונה של כל תפילה, של כל יום, של כל רגע, של כל מקום? אי אפשר. מה? להתכוון למה? זה אומר להתכוון למילים. ולכן אמרו חז"ל, מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע או תפילה. תגיד, אבל אני אעשה תפילת תשלומים. כן, אבל זה מעוות לא יוכל לתקון. התפילה היא לא חוזרת לעולם. כמו שכתוב בעורר בפרי עץ חיים פרק זין, משאר התפילה אין שם. הוא בלתי אפשר אם לא על ידי הנבואה העליונה ורוח קודשו ידבר. אם אתה תהיה נביא, אתה תדע בדיוק את כוונת התפילה. אשר הופיע עליהם הופעה עצומה בעת תיקון נוסח מטבע תפילה והברכות. שם הוא התברך שמו בפיהם אלו התיבות ספורות וגנוזות בתורם כל התיקונים. לזאת מי הוא אשר עמד בסוד השם הלא מכוונתו התברך שמו. איזה דרך ישכון נורא של כל תיבה פרטית מהם. אלא העיקר בעבודת התפילה שבעת שאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה יצייר לו אז במחשבתו אותה התיבה באותיותיה כצורתה. ברוך. כן? בית, רש, וב, כף.
ויש השמות להסתכל על האותיות בסידור?
אפשר או במחשבה, בדמיון.
מילה זה תיבה?
כן. ולכוון להוסיף על ידה כוח קדושה שיעשה פרי למעלה להרבות קדושתם ואורם, כמו שכתבתי ליל פרק י', שלכן נקראת התפילה דברים העומדים ברומו של עולם, שכל תיבה בצורתה ממש היא העולה למעלה מעלה. כל אחת במקורה ושורשה לפעול פעולות תיקונים נפלאים, והיא סגולה נפלאה בדוק מנוסה, אנו מרגילים עצמם בזה לבטל ולהסיר מעליו בזה כל מחשבות ההבלים, התורדות ומניעות טהרת המחשבה והכוונה. לא. לא, הרי הוא מדבר פה על כוונות המקובלים. הרי הוא בעצמו מן הסתם היה מתעלל עם כוונות. זה המינימום. מזה מתחילים. אחר כך, אם תוך כך,
תהליך.
הנה זה מה שאומר. וכל אשר יוסיף הרגלו בזה, היא תוסף לו טהרת המחשבה בתפילה, והיא כוונה פשטית. זאת אומרת שהיא כוונה רמזית ודרושית וסודית. אבל זה מתחיל מזה. ובעצם יוצא מזה דבר חשוב, שהכוונה הפשטית היא גונזת בתוכה יותר מאשר הכוונה הסודית. כי הכוונה הסודית היא לפי מה שאני משיג בסוד. הכוונה הפשטית היא גונזת בתוכה את כוונת הנביאים שתקנו את זה. זה יותר מזה. שיהיה תפילתי, כאילו כיוונתי כל הכוונות שכנבו בהם אנשי כנסת הגדולה. כן. כן, בבקשה. תיקח את המילים האלה. למה? כי זה בלי מילים. כי זה בלי מילים. זה לא משנה. מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, זה בעצם רוצה להגיד, המעלה של המילים היא לא כל כך מצד הכוונה שלהם, כי מצד זה שהם תוקנו על ידי הנביאים. כן? הגהה. והגם שלח הפסוקה בשס, שתפילה נמרת בכל לשון. זה דעקה. מה יעשה רבי חיים וולוז'ין עם זה שמותר להתפלל באנגלית? ואפילו גם מותר להתפלל ביפנית. וברוסית, וגם מותר להתפלל באמהרית, מותר להתפלל גם בערבית, בצרפתית.
מה עם התפילה, אמירת המילים בעברית בלי להבין?
אז לכאורה יש פה בעיה. אם אתה לא מבין בכלל את פירוש המילים, לכאורה לא יצאת ידי חובת תפילה. יש בזה בעיה. אם אתה סתם אומר מילים, שאינך יודע מה פירושן, אז כאילו שאמרת את ספר הטלפונים, האם יצאת בזה ידי חובת תפילה? זאת השאלה. לכאורה לא. הוודאי שהוא מתכוון לפחות שתדע את פירוש המילים. כן, זה לפחות זה. והגם שלחה פסוקה בשס לתפילה נמרת בכל לשון, היינו לצאת ידי מצוות תפילה כמו שהתבאר לאל סוף שער א', שבכל המצוות, אפילו מצוות תפילה שנקראת עבודה שבלב, אם כל זה עיקרן לעיכובה הוא רק חלק המעשי שבהם. אמנם למצוות מן המובחר, ודאי צריך לצרף גם תואר המחשבה וכוונה שלמה. ולפי גודל תואר הכוונה, כן תגדל מעשה המצווה ולפרט עבודה שבלב שבתפילה, אם כי מי שיתפלל בכל לשון יצא ידי חובה, אבל אין ארוך למי שיתפלל בשון הקודש, באילו התויבות דווקא עומדים ברומו של עולם, מדבק כל כוחותיו בהם. אבל שוב, אין הכוונתו של רבי חיים וולוז'ין לומר שאדם יצא ידי חובה תפילה אם הוא אמר מילים בעברית, שאפילו יהיו המילים של אנשי כנסת גדולה, ולא יודע מה הוא אמר. אז הם לא יודעים להתפלל. נכון? זאת אומרת, בחול, או שהם יודעים עברית, או שהם בעלים בשפה הזרה, או שהם מקווים שיום אחד הם יבינו, ואז הם ידעו להתפלל. מעיקר הדין, כן. אבל חכמי ישראל מאוד התנגדו לזה בדורות האחרונים מפני הרפורמים, שרצו לתקן את זה כמטבע תפילה קבוע, ולכן אסרו את זה. אבל לא באופן קבוע, לא כמטבע תפילה קבוע של בית כנסת, ודאי שיותר טוב. מי שלא מבין עברית, שיתפלל בשפה זרה. כן, זה מה שאני אמרתי, שבגלל שהרפורמים השתמשו בזה, אז חכמי ישראל בדורות האחרונים התנגדו לזה.
אבל חבל, כי הבן אדם...
לא חבל, כי המטרה הייתה שמה להתנתק מהציונות. כלומר, המטרה הייתה להשכיח את ארץ ישראל וכדומה. זה היה פתח להתבוללות בעצם. אז היה עדיף שיוותרו על ההלכה אומרת להתפלל בכל לשון, מאשר שיתירו התבוללות.
הם פוסקים הלכה לעצמם, אבל זה לא...
לא, ולכן גם, אבל אז אצל אלה שכן שומעים לרבנים, הייתה נטייה אולי כן לעשות את זה. ברבנים, לא, לא עושים את זה. יש כמה הלכות שהיום הרבנים מעלימים מפני הרפורמים. כן?
למשל,
עליית אישה לתורה. כן?
זה אפשרי.
זה אפשרי במצבים מסוימים. היום הרבנים אומרים, לא. למה? כי הרפורמים עושים את זה. כן? יש כמה דברים.
פה זה לקבע.
כן. החינמי, זה הסיבה שמותר. מעיקר הדין. מפני כבוד הציבור. זאת אומרת, שאם הציבור מוכל, אז אפשר. וזאת, כן? ולמרות, למרות זה, מעלימים את זה. אין דעת חכמים נוחה מזה. אני יודע. אין דעת חכמים נוחה. אני יודע שהיו כאלה מעשים. רבניות? אין דבר כזה בישראל רבנית. אבל מה?
שיכולה להיות מנהיגה של קהילה.
ודאי, מי זאת דבורה הנביאה?
זאת בסדר, אבל זה... אני אומר, בזמננו לטפל בכל הדברים של היהדות.
אז נדבר מועצה דתית. אז אם יעשו מועצה דתית רק מנשים, יהיה בסדר. כל הבעיה זה בגלל תערובת המינים וזה, ישיבה משותפת, עוד לא רוצים, כל מיני דברים כאלה.
זה יופי, זה...
מה?
לאנשים שאומרים שהתורה היא לא, זה צורך,
זה לא שוביניזם, זה עניין של צניעות. אמרתי לך, אם כל המועצה הדתית מורכבת מנשים, אז אדרבה, זה יותר טוב. זה בסדר, זה לא שוביניזם. איפה שוביניזם? טוב.
המילה הזאת שוביניזם בכלל היא לא מדורך.
שוביניזם זה כאלה נתינת עליונות לאיש. פה זה לא עניין.
כן, אבל אין מה לתת תשובה, זה לא שאלה, המילה הזאת, היא לא אמיתית.
אבל תראה, זה חוסר הבנה. זאת אומרת, כמו שמישה אחת אמרה לי, זה השפלת הנשים, זה שגברים הדתיים לא רוצים לתת יד לאישה. אולי נגיד הפוך, שזה השפלה לגברים, זה שהנשים הדתיות לא רוצות לתת יד לגברים. פה זה לא עניין של אחד יותר טוב מהשני, שזה נושא בפני עצמו. זה פה השאלה של הפרדה. איפה הפרדה היא שוביניזם? לא יודע. טוב, רגע, מה אתה סוגר? כן.
לגבי העניין של התפילה שתקלו תקנות כנגד הרפואים.
כן.
אין בזה איזושהי צורה כמו שהם בתקופה של האמנציפציה? זאת אומרת שאז פשוט לא נתנו תשובות. התרחקו מדברים מסוימים.
כן.
לא נתנו תשובות לדברים מסוימים.
נו, נכון.
זהו, כאילו זה דבר שבעצם מותר. מה העניין? זאת אומרת, אנשים מספיק מבוגרים ומספיק
חכמים. כנראה שלא.
זה לא
שייך לרחוק. לא, אז כנראה שלא מספיק מבוגרים. אז זה תלוי. לפעמים מספיק מבוגרים, לפעמים לא.
זאת אומרת שזה עשוי להשתנות.
זה עשוי להשתנות במציאות אחרת, בעולם אחר, בחברה מתוקנת. טוב, אנחנו, אם כן, עוברים עכשיו לשיעור הבא.